טוב, אנחנו מסיימים היום את דף מספר 15, שהוא בעצם ההבנה של שתי המדרגות שבארץ ישראל. המדרגה של שנה עיניך וראה, ממלא קינן הראייה בארץ ישראל, והמדרגה של קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, שזה בעצם הביטוי לאותה ראייה. הראייה זה הקשר הרוחני עם הארץ, שהוא קשר מוחלט לך ולזרעך, וההליכה היא הביטוי המעשי, שיהיו דורות שהביטוי המעשי הזה יופיע, ויהיו דורות שלא יופיע. ואנחנו, בעיקר בדף הזה, מנסים לברר את הערך של שתי הבחינות, היחס בין שתי הבחינות האלה, ובעיקר ההכרה של הערך הרוחני של ארץ ישראל, מדרגת הראייה, שמתוכה ומכוחה אנחנו מגיעים אל מדרגת ההליכה. אז בעצם זה הנושא המרכזי שבדף הזה, גם בדף 16 שקיבלנו עכשיו, שהוא בעצם החלק הראשון של דף 16, כי היהודי הצדיק שמכין לנו את הדפים לא הספיק להכין את הצד השני של הדף, אז בינתיים זה החלק הראשון של דף 16, והצד השני יופיע מחר בעזרת השם. תבואו מחר לשיעור, תראו, אפ, יש עוד צד. אז מחר השם יופיע בצורה מלאה. אבל קודם כל בואו נסיים את דף מספר 15, פסקה מספר 6. אנחנו עצרנו אתמול בתחילת פסקה 6, אם נחזור על העיקרון שבו עצרנו. היות והקשר עם ארץ ישראל הוא קשר רוחני ולא רק טבעי. כלומר, הוא קשר פנימי, קדושתי, תודה רבה, ולא רק מעשי, טכני, פרקטי. לכן, הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא לא מתחיל מהחושים, ולא מהרגשות, לא מההיגיון, אלא מהנשמה. ולכן, כמו שראינו אתמול בתחילת פסקה 6, ושזה בעצם המשך של פסקה מספר 5, שעל ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. אמרנו אתמול שיש ארבע הכרות באדם. יש הכרת החושים, שהן ההכרות הנמוכות יותר, נקרא לזה המפגש של האדם עם המציאות דרך גופו, כלומר בגוף האדם נמצאים החושים, כמו חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הטעם, חוש המישוש וחוש הריח. זה סוג של מפגש של האדם עם המציאות, ולכן כשאדם נפגש עם המציאות למשל דרך חוש הראייה, במובן החיצוני של עיני הבשר, או דרך חוש הטעם, או חוש המישוש, או חוש הריח וכו', המפגש הזה עם המציאות הוא מפגש נכון. הוא מפגש אמיתי, אלא הוא מפגש ברמה נמוכה. מה שנקרא היכרות, נקרא לזה סוג ד', אבל זאת היכרות, כלומר זאת היכרות ברמה נמוכה, אבל אני לא יכול לזלזל בהיכרות הזאת. לכן ההכרה הראשונה, ההיכרות הראשונה שלי עם המציאות, היא הכרה חושית. הכרה יותר פנימית, קראנו לה אתמול, הכרה נפשית, הכרה רגשית, מה שקראנו אתמול, אינטליגנציה רגשית. כלומר איזשהו סוג של תובנה שלא מתחילה מההיגיון ומהשכל, אלא איזה מין אינטואיציה עמוקה בנפש האדם, שלאינטואיציה הזאת שייכת יותר האישה, היא קיבלה את המתנה הזאת יותר מאשר האיש, וזה גם סוג של הכרה, הכרה נפשית, אינטואיטיבית, רגשית, נקרא לה בצורות שונות, אבל היא הכרה למעלה מאחוז, זה כבר הכרה יותר סמויה, יותר פנימית, פחות חיצונית. למעלה מהכרה הנפשית, יש הכרה שכלית. כלומר, כאן האדם כבר נתן לאדם יכולת מחקר, חקירה, היגיון, שיקול דעת, הכרעה וכו', ועל פי כל זה הוא מגיע למסקנה, לסוג של היכרות עם המציאות. שלושת ההכרות, המשותף לשלושת ההכרות האלה, שהן הכרות טבעיות מוגבלות. לכן, מצד אחד, נאמר את זה בשפה הכי פשוטה, כדי להתחתן, צריך קודם כל הכרה, או לא קודם כל, אבל צריך ברמה, אני הולך מלמטה למעלה, הכרה חושית, כלומר, לא יישא אדם אישה עד שיראינה, כשמה תתגנה עליו, כן, המראה החיצוני לא הוא מה שקובע, אבל הוא סוג של מפגש, סוג של היכרות, שאי אפשר להתחתן אם הוא לא בא לידי ביטוי. לכן הלכה בשולחן ערוך, על פי גמרא, לא יישא אדם אישה עד שיראינה. לכאורה, מה אכפת לנו מהראייה? מה אכפת לנו מהמראה החיצוני? לא הראייה כאן של שנה עיניך וראה, אלא הראייה שהיא מבחינת הליכה ברמה הכי טבעית, הכי פשוטה. מה אכפת לנו מזה? אכפת לנו. כי האדם בסופו של דבר מורכב לא רק מנשמה, ולא רק משכל, ולא רק מנפש, אלא גם מגוף. ולכן המפגש ברמה הכי נמוכה שלו, אבל באופן שהמפגש הזה הוא חשוב, אנחנו לא מזלזלים בו, זה בחוש הראייה. מראה חיצוני, כפשוטו. לא על זה בונים את הכל, אבל אם אין את הדבר הזה, אז זה ודאי מעכב. לכן ההיכרות הראשונה היא הכרת החוש. מה חוש הראייה אומר? הכרה שנייה יותר עמוקה, זה איזושהי תנועה רגשית שבינו לבינה. כלומר, אם אין איזשהו רגש, איזושהי זיקה רגשית בין בני הזוג, אז ודאי אי אפשר כאן להגיע למסקנות חיוביות של נישואים וכדומה. מעבר לזה, הכרה שכלית, כלומר להכיר את האישיות, את המידות, את האופי, השקפת החיים, שאיפות החיים, המטרות, וכולי, לראות התאמה, לראות השלמה, כל זה מברר השכל. ועל גבי שלושת אלה, ובשורש כל אלה, ומתוך כל אלה, מופיע איזה רושם נשמתי פנימי עמוק, שאין מילים להגדיר אותו, שהוא בעצם זה שיכריע שכן מתחתן. אם כן, הכרת החוש, לא יצא אדם אישה שיראה נשם התתגנה עליו, הכרת הנפש, זרימה רגשית לפחות ברמה מסוימת, הכרת השכל של התאמה והשלמה במידות, השקפת עולם, מטרות חיים וכו', ונשמה. זה ערך יותר פנימי שבאמת אין מילים להגיד אותו. הראש, את הזרם הנשמתי הזה בין בני הזוג. עכשיו, ככל שאנחנו שייכים להופעות חיים או למדרגות חיים יותר פנימיות, ממילא המפגש שלנו איתן הוא יהיה יותר פנימי. אז כמו שאמרנו שביחס לכנסת ישראל, ביחס לעם ישראל, כנסת ישראל, אנחנו זקוקים לטביעת עין, ולכן בנים אתם לאשם לוקחים תמיד, בכל מצב, גם כשכלפי חוץ אנחנו רואים מזיד להכיס או מזיד לתיאבון או שוגג וכו', עדיין יש ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, וזאת תביעת עין רוחנית נשמתית פנימית. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. ולכן אומר הרב, על ידי התרחקות מהכרת הרזים, כשאדם מנהל את חייו על פי הכרת החושים או הרגשות או השכל וההיגיון, והוא מתרחק מההכרה הסודית, כלומר הוא לא מוכן לקבל, הוא לא מוכן להשתייך לזה שיש סוג של הכרה בינו לבין העולם שהוא מעבר להכרות הטבעיות הרגילות הפשוטות של חוש, רגש ושכל, אז על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כי באמת, למה ארץ ישראל קדושה? ארץ ישראל היא ככל הארצות. מה שונה, מה מבדיל את ארץ ישראל משאר הארצות? מבחינת, נקרא לזה במחאות, חומר גלם. אותה אדמה, אותו כדור הארץ, אותו הכל. וההיגיון אומר, כמו שאמרנו כמה פעמים, שהאדם יותר מאדמה. אם כן חיי אדם, יותר שווים מחיי אדמה. אם כן שלמות העם, יותר חשובה משלמות הארץ. זה המסקנות ידועות. אבל אם אדם כן מתרומם להכרת הרזים, להכרה הפנימית הנשמתית, אז המפגש שלו עם ארץ ישראל הוא לא מפגש חושי, או רגשי, או שכלי, אלא הוא מפגש נשמתי. ואת המפגש הנשמתי הזה קשה להסביר, קשה להעביר אותו למישהו אחר. בצד שני, את המפגש הנשמתי הזה, או על המפגש הנשמתי הזה, אי אפשר לוותר. אז לא שייך לוותר על זה. לכן על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. ככל שאדם יותר מתפתח בבניין הרוחני שלו, הוא מתחיל לזהות את המפגש שלו עם המציאות, לא רק דרך שלושת ההכרות הטבעיות, אלא דרך ההכרה הרזית הזאת, ההכרה הנשמתית הפנימית, שאין מילים להגיד אותה. אם נזכר גם במה שדיברנו היום בארבע, באורות התשובה לגבי הרצון הטוב, הרצון הטוב במילים אחרות זה ההכרה הרזית הזאת. שהוא מעבר לכל הרצונות והכישרונות שהם ביטויים לכל מה שהוא חושי, רגשי או שכלי. לכן על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. ולכן באמת גם היום, היות והמפגש של האדם עם העולם הרבה פעמים מסתכם בחושים, במקרה היותר טוב ברגשות, במקרה היותר טוב הפחות מצוי בשכל ובהיגיון, אז במילא שלושת רמות ההכרה האלה מחברות אותנו לארץ ישראל, ברמה מאוד מאוד שטחית וחיצונית של קום מתהלך בארץ, לא קורא לרוחבה. מה אם שנה עיניך הורה? מה אם, כמו שאמרנו, שש שביעיות מהקרח שנמצא מתחת לפני המים? מה אם זה? הלך לאיבוד. לכן באמת המפגש עם קדושת ארץ ישראל הוא קשה מאוד. כי אנחנו מתרחקים מהכרת הרזים. כי החיים מנועלים על פי החושים, הרגשות וההיגיון. לכן על ידי ההתנקרות אל סוד השם, כשאנחנו הופכים את עצמנו לנוכרים, לזרים, נחר, על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים, שאין מילים להכיל את הסגולה ואת עומק החיים האלוהיים האלה, אז נעשה כל זה, הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים, נעשות לדברים תפלים, שאינם נכנסים בעומק הנשמה. ולכן יוצא הפוך על הפוך, שהחיצוני של החיים הופך למהות, והפנימי של החיים כאילו לא קיים. כל משהו פנימי, סגולי, רוחני, קדושתי, אינסופי, אלוהי וכו', היות והוא לא גלוי, אז הוא לא קיים. אז אם כן, על פי מה אנחנו שופטים את המציאות? על פי מה? הכלים הגלויים. מה הם הכלים הגלויים? חושים, רגשות ושכל. זהו. ואז ממילא, הדברים שהם בעצם עצמיות החיים, מהויות החיים, משמעות החיים, כמו למשל בפסקה הזאת, ארץ ישראל, הדברים האלה, או מלכות ישראל, נראה בהמשך, שצריכה להופיע בארץ ישראל, כל זה מתגלה כדבר צדדי, כדבר תפה. כי אם זה משנה ברמה החושית, או הרגשית, או השכלית, אם אני מניח תפילין בארץ ישראל או בניו יורק, מה זה משנה? אם הנחת תפילין היא מצוות הגוף, היא חובת הגוף, אז מה זה משנה איפה הגוף שלי עושה את זה? אם התורה עניינה לימוד תורה, אז מה זה משנה אם אני עושה את זה בארץ ישראל או בקנדה? אין אף כמינה בכלל. אני לומד את אותה גמרא, אפילו עם אותה חברותה, את אותו פרק, אפילו באותה שעה. אז מה זה משנה? באמת לכאורה זה לא משנה. רציונלית זה נראה לא משנה. אבל זה משנה מאוד. לכן על ידי ההתנקרות אל סוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא אותם הדברים שהם עצמיות החיים שנפכו לתפלים, ממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, גם בציבור וגם בפרט, והגלות מוצאת איכן מצד עצמותה. מדוע? כי למשיג רק את השטח הגלוי, רק את המבט החיצוני על החיים, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. הרב לא אמר שלא יחסר שום דבר. לא יחסר שום דבר יסודי. כלומר, אדם שהמבט שלו על החיים מבחינה רוחנית הוא מבט חיצוני, של בוא נראה כמה תורה אני לומד, בוא נראה כמה מצוות אני מקיים, בוא נראה כמה אני דקדקן, כמה אני קפדן על המצוות וכו'. אדם שזה המבט שלו על התורה באופן עקרוני, ממילא הוא לא מרגיש שום דבר, הוא לא מרגיש שום חיסרון בזה שהוא לא שייך לתורה ולמצוות בארץ ישראל. כי לכאורה בגלות הוא שייך באותה מידה. אז מה חסר לו שאין לו ארץ ישראל? מה חסר לו שאין לו מלכות ישראל? לא חסר לו כלום. בינינו, אני אומר לכם בצורה קיצונית, אפילו שהוא אומר ותחזינו עינינו בשופחה לצון ברחמים, ואפילו שהוא מתפלל על בית מקדש במשיח, בינו לבין עצמו, יכול להיות שהוא שואל את עצמו, רגע, מה חסר לי עכשיו לי? איזה חיסרון? הוא לומד, הוא מקיים מצוות, הוא מחנך את הילדים לתלמוד תורה. הכל בסדר. משהו יסודי שחסר לו. וככל שאדם יותר מתרומם להכרה הפנימית הנשמתית הזאת, אז הוא... אבל המילה מרגיש היא קטנה, כי זה לא רגש. מנשים אמרנו פעם, נכון? מנשים. בלשון נשמה. הוא מנשים שמשהו יסודי חסר לו. משהו מהותי חסר פה. כי למשיג רק, עוד פעם, כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, וכל תוכני האומה בבניינה. כי באמת מה חסר לו? אני חושב שאני לא אומר דברים רחוקים מהמציאות, אם נאמר שחלק מהיושבים פה כרגע, כשהם הגיעו למכון מאיר, וניסו לסדר לעצמם בראש, בשביל מה הם באים לפה? מה המטרה שבשבילה הם עוזבים כרגע את החיים ובאים לפה? אז התשובה שלהם הייתה תשובה שהסך הכללי של התשובה, הסך שלה, זה בעצם למשיג את השטח הגלוי. למה באתי לפה? קצת יותר להתחזק במצוות, קצת יותר ללמוד תורה. ארץ ישראל, ממלכה, זה הלכות פוליטיקה, מה זה קשור? זה לא קשור לנושא. מה זה קשור חזרה בתשובה? חזרה בתשובה זה אני מול אלוהים. מה זה קשור לארץ ישראל? מה זה קשור בכלל למצב של ממלכת ישראל? נכון או לא? פתאום מגיעים לפה, פק, הכל משתנה. נקווה. עכשיו, פתאום מתחילה להיחשף המציאות של ההכרה הרזית הזאת, של ההכרה הנשמתית, של החלום של רבי יהודה הלוי. ואת זה קשה לנו להעביר הלאה, כי באמת זה משהו פנימי שהוא תהליך של בירור שכלי וחוויה רגשית, אבל זה מעבר לבירור שכלי, מעבר לחוויה הרגשית. זה הרבה מעבר לזה. כי למשיג רק את השטח הגלוי לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. אולי יחסר מה שנקרא היסטוריה, איך קוראים לזה בחלי המילה? לא, לא ארכיאולוגיה, תקסים דתיים, איך קוראים? יש לזה שם כזה. איך? לא, לא פולחן. קונפלור, לא קונפלור. פולקלור, פולקלור. פולקלור אני אומר, קונפליקס. פולקלור. חסר לי קצת פולקלור. זה לא פולקלור. זה משהו מהותי. אומר הרב, יסוד ציפיית הישועה. הוא אצלו כמו ענף צדדי. צפים לישועה. נו, ומה אתה עושה בינתיים? ברוך השם, יום יום. מה נשמע? נפלא. לא, לא. האנשים האלה אומרים נפלא. מה נשמע? נפלא. למה נפלא? כי כלפי חוץ לא חסר לו כלום. מבחינה דתית אני מדבר. הוא מקיים מצוות, הוא לא מתורה, הכל בסדר. הילדים במרכאות מחונכים, הכל בסדר.
הרב, אם כל האמריקאים, יהודים אמריקאים יעלו לפה, לא יישאר מי שיתרום לנו כסף.
תסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יפתור את הבעיה. חוץ מזה, את אותו כסף אפשר לתרום מפה.
מפה לפה?
ודאי, זה יחסוך מעבר מבנק לבנק.
עמלות.
עמלות, נחסוך את העמלות. יסוד ציפיית הישועה. אפשר לקבל רגע ספר כוזרי? תפתח, תפתח. תסתכלו רגע, אם מי שיש לו ספר, במאמר שני, שם רבי יהודה הלוי עוסק בסוגיית ארץ ישראל. אנחנו עוד ניגע בכל הסוגיות האלה. מאמר שני, פסקה כף ג', אחרי שרבי יהודה הלוי בפסקה כף ב', מעצים מאוד את עניינה של ארץ ישראל, עוד נראה את זה בהמשך. אמר הכוזרי, פסקה כף ג', מאמר שני פסקה כף ג', אם כן, הלא עובר אתה על מצווה המחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה למקום ההוא, ואינך עושהו בית חייהו, בית חייך ומותיך. כי אם כי אתה אומר, רחם על ציון כי היא בית חיינו,
צפים
לישועה, ומאמין כי השכינה תשוב לשכון שם, וכו'. אני מדלק טיפה, כדי לראות את המשפטים היותר חריפים פה. שורה עשירית מסוף הפסקה הזאת כף ג', אם כן, אין קריאתך ואשתחווייתך, המחזיר שכינתו לציון וכל זה, אין קריאתך ואשתחווייתך ניחך, כלומר אמיתית, כי מעשה צביעות או עבודה שאין עימה כוונה. כן, קיצור, אתם סתם מפטפטים. אמר החבר, אמר רבי יהודה הלוי, את זה הכוזרי שואל. תראו לאיזה תובנה מגיע הכוזרי. אומר רבי יהודה הלוי, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. מה? כן. שרבי יהודה הלוי מודה שזאת החרפה, זאת הבעיה. כי אמנם חטא זהו אשר בגללו לא נתקיים היהוד אשר יעד האלו על הבית השני, ועוד נדבר על זה באריכות. אני רוצה אבל לקרוא כמה משפטים אחרים. תסתכלו רגע בסוף הפסקה. עכשיו, שורה שישית מהסוף, סוף הפסקה, סוף כף דלת. עכשיו, שאין הדבר כן, כלומר שאנחנו לא באמת שייכים למה שהיא ארץ ישראל, גם ברעיון וגם בפועל. עכשיו, שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה, עוד אומר, כאשר העירות בצדק, שר הכוזרים. טוב, עוד נדבר על זה. עוד נדבר על זה, כן. שנייה, בוא נלך מסודר. מה אתה אומר? אנחנו נראה בהמשך. נראה בהמשך. כל סוגיות נדבר בהמשך. לפי רבי יהודה הלוי, הדקדוק במצוות של היהודי הגלותי, אני אומר את זה בצורה עכשיו חריפה מאוד, זה תירוץ לא לדקדק במצווה הכלל ישראלית, שהדבר הראשון שבה היא עלייה לארץ ישראל. עד שאתה מדקדק במצוות באופן פרטי, דקדק במצוות באופן לאומי, שהביטוי הראשוני לדקדוק המצווה באופן הלאומי זה לעלות לארץ ישראל. יש למי? למי? תראה, שלא נעמוד בניסיונות.
יש כאלה שיושבים
עם איראן. שלא נעמוד בניסיונות כאלה, אבל זה לא תירוץ. דרך אגב, שימו לב, הכוזרי לא ממשיך להקשות על זה.
הוא
מדבר עם הכוזרי זה הגוי. הגוי כבר התגייר, בתחילת מאמר שני הגוי התגייר. אז היהודי הגר, או הגוי הגר, יותר נכון, הגוי שהתגייר, כלומר, עכשיו הוא יהודי, הוא מזהה את הבעיה הזאת. דרך אגב, הדבר המפתיע ביותר, שאחרי שכביכול הכוזרי השתכנע מכל זה, ורבי יהודה הלוי רוצה לעלות לארץ ישראל, אז הוא שוב פעם מתחיל, עושה פליק פלק לאחור, אומר, רגע, אבל אין שכינה בארץ, אין בית מקדש, למה אתה עולה? כשרבי יהודה הלוי רוצה לעלות לארץ, ואז הוא אומר לו, שכחת את כל מה שלמדנו, שזה בכלל לא תלוי אם יש בית מקדש, אלא ארץ ישראל, נראה בהמשך, יש בה קדושה עצמית שלא תלויה, לא בזמן, ולא בהיסטוריה, אלא היא מצד עצמה קדושה. וכו'. דרך אגב, סוף ספר הכוזרי, בואו נרגיש שאנחנו מסיימים ספר הכוזרי. סוף ספר הכוזרי. תסתכלו ממש בסוף. בפסקה כ"ז לקראת הסוף, קטע אחרון, אומר רבי יהודה הלוי, גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, אפילו לעורר אהבה, לעורר שייכות, לעורר זיקה, לעורר חשק, לעורר תשוקה, ראוי לשכר בלא ספק. סוף, סוף כוזרים. כוזרי של המדבר. חמש, שש שורות לפני סוף כ"ז. עמוד אחרון. גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בו תקוותנו. כמו שנאמר, איך אנחנו יודעים את זה? איך אנחנו יודעים שאדם שמעורר אהבת ארץ ישראל, זה מקרב גאולה. איך אנחנו יודעים את זה? אומר רבי יהודה הלוי, כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. רבי יהודה הלוי מצטט את דוד המלך, שאומר לריבונו של עולם, אתה ריבונו של עולם, תקום. כי בכל דוד המלך מצווה על הקדוש ברוך הוא, אתה תקום, תרחם ציון. כי עת לחננה, כי בא מועד, הגיע המועד, הגיע הזמן לחון אותה. איך דוד המלך יודע? מהי הוודאות שלו? פסוק הבא, המשך הפסוק. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת אפרה יכוננו. עם ישראל, עבדיך, לא רק מדבר על ארץ ישראל, חוזר לארץ ישראל. מכונן את אפרה. רוצה את אבניה ואת אפרה. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה. ירושלים זה שם כללי לכל ארץ ישראל. ובפרט ירושלים שהיא מרכז ארץ ישראל. ובפרט ירושלים שהוא מקום המקדש. ירושלים לא תיבנה הקים כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית שוקה, עד אשר יכוננו את אבניה ואת אפרה. ואז שתופיע החנינה בפועל, ואז המחזיר שכינתו לציון, זה לא יהיה איזה סיסמה שהקב"ה יחזיר את השכינה באיזה פקס לארץ ישראל, אלא שהשכינה חוזרת לציון על ידי שאני חוזר לארץ ישראל. הגוף שלי חוזר לארץ ישראל, זה חזרת השכינה. ונדבר על זה עוד. עד אז שלא ישתקקו אליה בני ישראל תכלית שוקה, לא רק ברעיון ובדיבורים, במעשים. עד אז הגאולה תהיה חסרה. אמר הכוזרי, אם כן הדבר, אין זה כי ימחת למנוע אותך לעלות לארץ. ואין זה כי מצווה לסייע לך. יעזורך אלוה אביא לך מגן ומושיע, ויכוננך חסדו, שלום רב עליך. כך מסיים ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, עולה לארץ ישראל. דרך אגב, סתם השכלה כללית, פעם חשבתי על זה. הרי ספר הכוזרי, זה ספר שלכו העוסק באיזה מין שוט בין גוי ליהודי, כשהשיא לכאורה של הספר הזה, זה כשהגוי מתגייר. מקבל על עצמו עול מצוות. אם כן, לכאורה ספר הכוזרי צריך להסתיים. בתחילת מאמר שני, שם מסופר שהוא התגייר, אבל ספר הכוזרי לא מסתיים שם. הוא רק מתחיל שם. מה זה מברר לנו? שבעצם המגמה באמת זה לא אתה כאדם פרטי תחזור בתשובה או להבדיל אלף אלפי הבדלות ומבחינה מסוימת יותר מזה תהפך ליהודי אחרי שהיית גוי תתגייר זה רק ההתחלה של הפתיחה של ההקדמה של המבוא. המגמה האמיתית זה איך אתה חלק מהמהלך הכלל ישראלי שנקרא מחזיר שכינתו לציון. וכאן מסתיים ספר הכוזרי, כשרבי יהודה הלוי עולה לארץ. זה השיא של ספר הכוזרי, לא תחילת מאמר שני. כי לכל תחילת מאמר שני היה צריך להיות הסוף של הספר. סוף טוב, הכל טוב, הנה, הגוי שתכנע להתגייר. לא. רבי יהודה הלוי מברר לגוי שאין ערך להופעת חיים קדושתיים בגלות. ועולה לארץ ישראל ועוזב אותו. והוא אומר לו, יהיה האל מסייע לך. אין זה מצקי מצווה לסייע לך, יעזורך האלוה וכו'. שאלה יפה מאוד. שאלה. שמעתם את השאלה?
לא.
למה הגוי לא עלה איתו?
אולי כי הוא עלה
לשם שהוא הספיק לכנע
אותו
לארץ
ישראל.
לא, זה לא כתוב.
אבל בגלל שמאחריות על
המלך.
יש שאלות שאין עליהן תירוצים. כי אין תירוצים. כי אין תירוצים. אין תירוצים. כל מי שלמד כל ספר הכוזרי יודע שהפסקאות האחרונות של ספר הכוזרי, חתימת הספר מה שנקרא, היא לא מובנת לחלוטין. אני קורא את תחילת חתימת הספר. אחרי הדברים האלה גמר החבר בליבו רבי יהודה הלוי לצאת את ארץ הכוזר וללכת לירושלים. פשוט, זה הפשט. והכוזרי קשתה עליו פרידת החבר, ודיבר עמו על כך באומרו, מה יש לבקש בארץ ישראל היום, שהשכינה נהדרת ממנה? כי הרי אין עם ישראל בארץ ישראל, ואין בית מקדש, ואין גאולה כלל ישראלית. ואילו הקרבה לאלוה, הלא אפשר להשיגה בכל מקום, על ידי הלב הטהור. שמה נפשי לאלוקים לכלחי, כי היה אל תרוג אליך אלוקים. ועל ידי התשוקה החזקה, ולמה זה תכניס עצמך בסכנת המדברות והימים, ושנאת העמים השונים? אם יורשה לי להקצין רגע, הדברים האלה של הכוזרי, מגלה, אני אומר את זה בצורה קיצונית, על הכישלון של המהלך של הגיור שעשה הכוזרי. אם אתה לא מבין את כל המגמה שבשבילה התגיירת, שזה בעצם הגיור הפרטי שלך, זה חלק ממהלך הרבה יותר כולל, אז איך אתה יכול, איך אתה יכול להגיד מה יש לבקש בארץ ישראל היום שהשכינה נהדרת ממנה?
זה מוגיר את כולם,
ורק
הוא יתגייר.
מה?
למה
הוא
מוגיר את כולם,
שבו
לא רק הוא
יתגייר? גם זה לא כל כך פשוט. כי תסתכל בתחילת מאמר שני, זה מורכב.
אם מי שמגייר רואה את הפסקה הזאת, אז הוא צריך לגייר את הבן אדם?
תראה, אני לא הייתי מגיע לכאן למסקנות מעשיות. רבי יהודה הלוי הרי כותב בהקדמה שיכתוב את הדברים כפי שהם היו והחכמים ישכילו. החכמים יבינו, נכון? והמשכילים יבינו. והמשכילים יבינו. יש כאלה שרוצים לומר שספר כוזרי לא היה ולא נברא. אלא זה המצאה של רבי יהודה הלוי לברר לנו את כל החשבון. אבל הנה, אתה רואה שבסוף הספר, אחרי כל השכנוע וכל התהליך שהגוי עובר, מה אתה מחפש בארץ ישראל? כי בכל הכל תלוי עם עם ישראל פה, עם בית המקדש פה, עם השיח פה. מה? אבל זה לא, קדושת הארץ והשייכות של האדם לארץ ישראל, האדם ישראלי לא מתחילה אם עם ישראל פה או לא. ואז הוא אומר, אכן השכינה נראית עין בעין נהדרת, אבל טוב, בקיצור, אנחנו לא לומדים עכשיו כוזרי, הכיוון הבנו. לכן בואו נחזור אלינו, כי למשיג רק את השטח הגלוי לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. אז תשוקה להשם, צמא נפשי לכלחי, איזה אפשר גם בחוץ לארץ? קיום מצוות, תלמוד תורה, חינוך של הילדים לקדושה וטהרה, את זה גם אפשר בחוץ לארץ. אז מה חסר כשאין לנו ארץ ישראל? מה חסר שאין לנו מדינה בארץ ישראל? אומר הרב, האדם הזה, סליחה שאני אומר, הוא לא מבין את המשמעות של הדברים. יסוד ציפיית הישועה אצל האדם הזה, הוא אצלו כמו ענף צדדי. כי הוא לא רואה את הישועה ואת ציפיית הישועה ואת הישועה בפועל, הוא לא רואה את זה כדבר יסודי. יסודי, מלשון יסוד, על זה הבניין עומד. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. אומר הרב, וזה בעצמו, הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת, מעטת חיים, לחלוכית חיים. תראו איזה משפט, המשפט הבא. לא שוללים אנחנו, חס ושלום, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. אומר הרב, אנחנו לא מזלזלים בישרות מוסרית ברגש קודש, ביראת שמיים, בדעת השם, באיזה צורה שהיא, אנחנו לא באים מזלזל בכל זה. היום אנחנו אומרים, אנחנו לא מזלזלים בתלמוד תורה, בקיום מצוות, ביראת שמיים, בקדושת היחיד, בשום פעמים אופן לא. אבל, רק, מה אנחנו כן שוללים אומר הרב? רק את אותו הצד, ששיטה כזאת, שמסתכן בישרות מוסרית, בדקדוק במצוות, בתלמוד תורה וכדומה, רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. וההשפעה היסודית ביותר על הרזים, היסודית ביותר של הרזים, של התכונה הרזית הזאת, של התכונה הסודית, של ההכרה הפנימית הזאת, היא ההכרה מה זה עם ישראל, מה זאת ארץ ישראל, מה השייכות שלי כאדם יחיד לארץ ישראל ולעם ישראל. אומר הרב, כי אם השיטה הזאת שוללת את ההשפעה הפנימית, את ההכרה הפנימית, את ההכרה הסודית הזאת, לדברים שהם מהויות החיים, משמעויות החיים באמת, כי זהו אסון. שכלפי חוץ הוא לא נראה, כי כלפי חוץ לכאורה יש הכל. הכל פועל, קשורה, על פי הסדר, על פי התוכניות, וכו'. כי זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו, בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. כל מילה כאן בשקל הקודש. באופן כללי, בעצה ובתבונה לדעת איך להילחם, איך להיאבק בטעויות האלה. כלומר, לא ללכת באיזה מין, נקרא זה שיגעון, של אמירת האמת, בלי שיש כלים לקבל את האמת הזאת. בקדושה, מצד שני, שזה לא יבוא מקום של כעסים, מקום של אינטרסים, מקום של משקעים, ובגבורה. בגבורה מצד אחד עוצמה מול כל המעכבים ומול כל המפריעים, מצד שני, גבורת הצמצום. לדעת מה אפשר כרגע להרוויח, ומה עוד אי אפשר להרוויח, מה אפשר להשיג. מה עוד אי אפשר להשיג? לא פשוט. לכן אם אנחנו מסכמים רגע את הדף הזה, ארץ ישראל שתי בחינותיה, מה למדנו בעצם בדף הזה? שיש בארץ ישראל שתי בחינות, בחינת הרוח, בחינת החומר, כמו שבעם ישראל יש שתי בחינות, בחינת הנשמה, בחינת הגוף, ברמה הלאומית, הכלל ישראלית וברמה הפרטית. למדנו את היחס בין הרוח לחומר, שהרוח היא למעלה למעלה מהחומר, ולמדנו שככל שאנחנו יותר רוצים להיפגש עם ארץ ישראל באמת, אנחנו חייבים להיפגש איתה מהצד הרוחני שלה, ומהמקום הזה להגיע לצד הטבעי שלה. ולא להסתפק בצד הטבעי של ארץ שהיא נחלת חבל ארץ, נחלת אדמה, קרקע, ומלכות, שזה במובן של עם חופשי, שמנהל את החיים שלו בצורה אוטונומית, עצמאית וכו'. זה לא מתחיל משם.
כנסת ארץ ישראל.
מה? זה בדיוק כנסת ארץ ישראל. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, אז הגענו לדף מספר 16. בואו נראה בריצה מהירה מקורות שלא אנחנו לא מתאמרים כרגע להסביר אותם או להבין אותם, אבל נראה עד כמה ארץ ישראל היא חשובה. הציטוטים שכאן מופיעים בספר בנתיבי הגאולה שנדבר עליו עוד, נלמד ממנו עוד בהמשך, אבל כאן פשוט כמה מקורות רק כדי להיכנס לעניין, כדי להבין שארץ ישראל היא בעצם תמצית הכל. עכשיו, אמרנו כמה פעמים שבראשית ברא אלוהים, בישראל ברא אלוהים. אמרנו שהדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא הוא בעצם כוליות הבריאה. מי שזוכר, אמרנו בעשרה מאמרות נברא עולם. נספור מה נגלה כמה מאמרות יש. תשעה, מה המאמר הראשון? בראשית. אם כן, בראשית נמי מאמר הוא, ולא סתם נמי מאמר, אלא בראשית הוא המאמר שכולל את הכל. וכן, במאמר הראשון שנקרא בראשית נמצא הכל. בראשית, בראשית, בישראל, ברא אלוהים. אם כן, במאמר הראשון שנקרא ראשית, הנקרא ישראל, הנקרא תורה, יש את הכל. אם כן, התמצית, אם נחזור רגע לאומן ולאומנות, האומן בעולם עליון, שרוצה להשתלשל לאומנות, להתגלות באומנות בעולם תחתון, יצר איזושהי, נקרא, יצר איזשהו גילוי של האומן, גילוי אמוני או אומני ראשון, שהגילוי האומני הראשון הוא בעצם התמצית של האומן לפי הערך שיכול להתגלות בעולם שלנו, שהוא האומנות בעולם שלנו. הערך הראשון, הגילוי האמוני, האומני הראשון, הוא ישראל. עכשיו, ישראל לא רק במובן של עם ישראל, כלומר כנסת ישראל, אלא ישראל במובן גם של ארץ ישראל, של כנסת ארץ ישראל. אם כן, בראשית, בישראל ברא אלוהים, מה הקדוש ברוך הוא ברא ראשון, ראש וראשון, את המושג שנקרא ישראל. וכמו שדיברנו לפני פעמיים, המושג שנקרא ישראל הוא שני הצדדים של המטבע. עם ישראל במדבר וארץ ישראל בדומה. אז כמו שראינו שישראל קדמו לכל דבר, עכשיו בואו נראה שארץ ישראל קדמה לכל דבר. כמה מקורות כדי להבין את זה. מקור ראשון, מסכת תענית, אנחנו רק בבקיאות, רק ככה נפגשים הדברים. אומרת גם מסכת תענית, דף י' עמוד א', תנו רבנן, ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף. שנאמר, עד לא עשה ארץ וחוצות. עכשיו, זה לא עניין כמותי של לוח זמנים. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל? בשעה 12:01. מתי הוא ברא את רומניה? בשעה 12:04. זה לא עניין טכני כמותי. זה עניין עקרוני, זה עניין איכותי. מה שהקדוש ברוך הוא ברא ראשון, הוא הדבר הכי קרוב אל האלוהים, אל האינסוף, והוא הדבר שהתמצית של כלל מה שהשתלשל ממנה אחר כך, נמצאת בו, נמצאת בדבר הזה, בתמצית הזו. לכן ארץ ישראל נברא תחילה, זה לא ארץ ישראל נברא הראשונה. אלא ארץ ישראל היא בעצם התמצית, היא בעצם הכולליות. אני אגיד את זה חגה אחרת. בא אדם למכון מאיר, שלא מכיר את מכון מאיר, והוא שואל אותך, מה זה מכון מאיר? ואתה צריך נגיד לענות לו במשפט אחד, מה זה מכון מאיר? עכשיו, המשפט הזה הוא צריך להיות משפט תמציתי, ריכוזי, איזה מין DNA כזה, קוד סודי, הקוד הגנטי, שבעצם הכל נמצא בו, שכל ההסתעפויות שיופיעו אחר כך, זה בעצם התפרטות כמותית של הגרעין האיכותי שאתה אמרת. אותו דבר, הקרב החוברה מציאות שנקראת ישראל, שהיא הקוד הסודי, היא ה-DNA של העולם. זה ממש היסוד של העולם, התשתית של העולם. שישראל, עם ישראל וישראל ארץ ישראל, במובן של כנסת, עם ישראל וכנסת ארץ ישראל, הערך הכנוס הפנימי, האלוהי, שנה עיניך הוא ראה, ומהמקום הזה, מהערך הזה, מהמציאות הזאת, התפשט הכל. לכן ארץ ישראל נברא תחילה וכל עולם כולו, זה לא עניין של לוח זמני, זה עניין של איכויות. ארץ ישראל נברא תחילה כי היא מגלה את הרצון האלוהי, ארץ לשון רצון אמרו חז"ל, ומהרצון הישראלי, שמתגלה בארץ ישראל, משם התחיל להתפשט הכל. ארץ ישראל נברא תחילה, וכל העולם כולו נברא לבסוף, שנאמר עד לא עשה ארץ, ארץ ישראל, ואחרי זה וחוצות, אחרי זה משהו חוץ לארץ. במסכת יום הדף נ"ד עמוד ב', מבואר יותר כדי שנבין מה הכוונה ארץ ישראל נברא תחילה, זה לא כמותי, אלא אבן השתייה, שהיא הנקודה היותר מקורית של ארץ ישראל, של בריאת העולם, שהיא אבן, האבן שממנה, אומרת הגמרא, אבן השתייה, זה מופיע במשנה, אומרת הגמרא, תנה, שממנה הושתת העולם. הושתת מלשון תשתית, או אבן השתייה שממנה שותה העולם. הושתת מלשון תשתית, מלשון שותה, מקבל את מקור החיים שלו. אם כן, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל תחילה, זה לא עניין כמותי, זה לא עניין שרירותי, זה עניין עקרוני. הקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל תחילה, כי היא התמצית של הכל, וממנה התפשט הכל. לכן קודם כל ארץ ישראל נברא תחילה, אבל ארץ ישראל היא התשתית של הכל. והתשתית של ארץ ישראל ירושלים. והתשתית של ירושלים מקום המקדש. והתשתית של מקום המקדש אבן השתייה. ועל זה בעצם המאבק, כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה בעצם המאבק, מה יקרה עם אבן השתייה הזו. המקום שבו, בעזרת השם, מהרה יבנה המקדש, והמקום שבו לצערנו הרב מונח היום אותה טומאה של האסלאם. במשנה במסכת כלים נאמר, פרק א' משנה ו', ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אמרנו פעם שהמילה, שהאות, סליחה, מם, ארץ ישראל מקודשת מ. המם הזאת, בלשון הקודש, זה או מם היחס, כלומר אחד ביחס לשני, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, כלומר כשאנחנו מעמידים הכנסת אורחים מול הקבלת פני השכינה, הכנסת אורחים יותר, או שהמם הזאת היא מם המקור, גדולה הכנסת אורחים, כי כשאני מכניס אורח אני מקבל עכשיו את השכינה, כי האורח הוא השכינה, הוא עצמו השכינה. זה לא שיש הכנסת אורחים מצד אחד, הקבלת השכינה מצד שני, ויש כאן איזה מתח, וחכמים לימדו אותנו שהכנסת אורחים גוברת. אלא השכינה כרגע נכנסת אליך הביתה, כי האורח עכשיו הוא השכינה. אותו דבר, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. מה זאת אומרת ארץ ישראל מקודשת? מתוך כל, כלומר, כל ההופעה הקדושתית הנמצאת בכל הארצות, נמצאת בתמצית בארץ ישראל. אז זה לא רק מקודשת מי באופן יחסי, אלא מקודשת מי באופן מתוך. או למשל, מדרש תנחומה, פרשת ביאר א', חביבה עליי ארץ ישראל, שקידשתי אותה מכל הארצות שבעולם. או למשל, פרק דה רבי אליעזר, כמובן, כל מאמר כזה בחזל, יש לו דגש מסוג אחר, מזווית אחרת, אבל אנחנו רק רוצים להקיף, או להיפגש עם היסוד העקרוני, שארץ ישראל קדושה, אותה הקדושה היא נמצאת מעצם הבריאה והיא התמצית של הכל, התמצית של ההופעה האלוהית במציאות, ומכאן הכל התפשט. כדי להיפגש עם ארץ ישראל ברובד הטבעי, מתוך הרובד הקדושתי הראשוני הזה שהוא התמצית של כל הבריאה כולה. או למשל בפרק דרבי אליעזר מופיע פרק י"ב, הקדוש ברוך הוא אומר שם בפרק דרבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון ממקום טהור וקדוש, מה זה מקום טהור, מה זה מקום קדוש, מהו המקום הטהור, מהו המקום הקדוש, אומר הרד"ל, שם שהוא הפירוש הפרק דה רבי אליעזר, מקום טהור נקרא כל ארץ ישראל, ומקום קדוש הוא מקום בית המקדש. רבי דוד לוריה, אם אני לא טועה. נדלג טיפה עוד כמה מדרשים, עוד כמה מקורות. למשל, פרשת קדושים למטה, צד ימין, מדרש תורת כהנים בפרשת קדושים, וכי תבואו אל הארץ, מה זה הארץ? אומרים חז"ל, הארץ המיוחדת. ומה ייחודית? שהיא תשתית הכל, שהיא יסוד הכל, שהיא קדושה, קדושה מתוך הכל, היא תאורה מתוך הכל. דרך אגב, אולי רק עוד משפט אחד שכחנו. ארץ ישראל תאורה, המשך המשנה, ומקוותיה תאורים. זה לא שארץ ישראל תאורה כי מקוותיה תאורים. מקוותיה תאורים כי ארץ ישראל תאורה. אותו דבר, מצוות התלויות בארץ. לא להתבלבל. לא ארץ התלויה במצוות. קדושת ארץ ישראל לא נובעת מכך שיש בה יותר מצוות. ובפרט מצוות שתלויות בה, כמו תרומות ומעשרות וכדומה. מצוות התלויות בארץ. לא הארץ תלויה במצוות. קדושת הארץ היא לא נובעת מכך שיש בה יתר מצוות שאי אפשר לקיים מחוץ לארץ. או נראה בהמשך שכל המצוות כולן מתקיימות רק בארץ ישראל. אלא הפוך בדיוק. מה שיוצר את הקדושה למצוות, זאת הארץ. ולא מה שיוצר את הקדושה לארץ, זו המצוות. זה המצוות. אני לא רוצה לפתוח עכשיו סוגיה כואבת מאוד, אבל לצערנו הרב אנחנו מתבלבלים לא פעם ולא פעמיים. למה אברהם אבינו רצה לקבור את שרה במערת המכפלה? מה התשובה? כי המקום קדוש. הוא היה קדוש לפני שנקברה בו שרה. כלומר, לא קבורתה של שרה יוצרת קדושה במקום, אלא קדושת המקום היא זאת שהניעה את אברהם לקבור את שרה באותו מקום. כמובן שקבורת הצדיק היא מוסיפה קדושה למקום. זה ברור. אבל לא קבורת הצדיק היא יוצרת את קדושת המקום. הפוך, קדושת המקום היא הסיבה שבגללה הצדיק רוצה להיקבר במקום. למה אני רותח על הדבר הזה? אני מרשה עצמי למה שאני רותח. כי בהסכמי אוסלו, ואחרי זה בגירוש גוש קטיף, שלא הבנו, מה זה לא הבנו? לפעמים אנשים הנקראים דתיים לא הבינו, שקדושת הארץ היא לא תלויה במקום, אלא קדושת, היא לא תלויה, סליחה, בקברי צדיקים. אחת מהמפלגות הנקראות דתיות, שתמכה באופן גלוי או באי מניעה של הסכמי אוסלו, אחד התנאים שלה היה, אחד התנאים היה, שיהיה כביש גישה מגילו בצפון ירושלים, בדרום ירושלים, לקבר רחל. למה? כי קבר רחל זה מקום קדוש. ריבונו של עולם. המקום הזה קדוש לפני שנקברה שם רחל. דרך אגב, יש בכלל צריך עיון גדול אם רחל קבורה שם. אבל נעזוב את הצריך עיונים, ישראל קידשו את המקום, אבל ודאי שהמקום קדוש. אבל עוד לפני שרחל נקברה שם מקום קדוש, הפוך, דווקא בגלל שהוא קדוש, רחל רצה להיקבר שם. אני מתאר לעצמי, וסליחה שאני מדבר בקול רם, מה היה קורה אם בגוש קטיף היו כמה קברי צדיקים? כמו למשל, מה אתם אומרים? אם בגוש קטיף היה הקבר של יונתן בן עוזיאל. מה אתם אומרים?
לא היה גירוש.
לא היה גירוש. אם בגוש קטיף היה קבר של רבי נחמן. מברסלב. מה אתם אומרים? היו מוצאים כביש ישיר לקבר. בוא נעשה עולם, עולם הפוך אנחנו רואים. עולם הפוך אנחנו רואים. הקדושה של גוש קטיף היא כל כך קדושה שהיא לא צריכה קברי צדיקים כדי שנטעה בטעות שכביכול מה שמחולל את הקדושה הם קברי הצדיקים. למרות שהיו קבורים שם 73 צדיקים מהגוש שנפטרו ונרצחו. אם אני לא טועה 73. אנחנו לפעמים מתבלבלים בסדר. לא קבורת הצדיק מחוללת קדושה במקום. קדושת המקום מחוללת את הרצון של הצדיק להיקבר במקום. והמבחן שהיה לנו בגוש קטיף, אפשר לומר אחד המבחנים, זה אם אנחנו מבינים מה זה קדושת ארץ ישראל. שלא קבורת הצדיקים יוצרת את הקדושה, אלא הקדושה מצד עצמה. ולצערנו הרב, לא כל מי שמכונה דתי נאבק על זה. כי אם היה, באמת, אני מרשה לעצמי לומר את זה בכל רע, ונראה לי שאם היו קברי צדיקים, אז היו נאבקים על זה. כמו שנאבקו על קבר רחל בהסכמי אוסלו. והצליחו דרך אגב להכניס את זה לתוך ההסכם. ועד היום יש לנו כביש גישה לקבר רחל. אומנם כביש גישה מבוזה מאוד, מבזה מאוד. מי שנסע. וכביש הגישה הזה, ממש אתה מרגיש כאילו אתה באיזה מדינת אויב באמצע הגלות. זה בושה וחרפה. אנחנו מתבלבלים ביחס, לא מבינים שארץ ישראל מקודשת מעצמה, מצד עצמה. לכן לא המצוות יוצרות קדושה בארץ. הפוך בדיוק, הארץ יוצרת קדושה למצוות. המצוות תלויות בארץ, ולא הארץ תלויה במצוות. לא להתבלבל. כן, צחי.
קודם כל, אם... האם יש דינמיקה, זאת אומרת, האם יש במרכאות אזורים בארץ, אם יש בארץ אזורים שהם קדושים יותר וקדושים פחות, אני מוציא רגע את אבן השתייה מהזה, אבל כללית, כמו...
יש, ודאי שיש.
אז זאת אומרת שבמרכאות יכול להיות מצב שלא חשפנו עדיין איזשהו מקום קדוש, לא גילינו, לא יודע, אימצו איזה מערה, איזשהו משהו ש... אני שואל אם יש איזושהי דינמיקה, זאת אומרת, האם העובדה שאנחנו לא יודעים שיש אזור קדוש, זה עושה אותו לא... זאת אומרת, הידיעה שאנחנו יודעים שהוא קדוש, זה עושה אותו קדוש או שהוא קדוש בלי קשר למה שאנחנו יודעים או לא יודעים?
תראה, באופן כללי, תראות הנגלה.
שנייה, אני גם מסיים, ואם זה ככה, אז איך זה שנניח רבי נחמן בחר להיקבר באומן שהיא לא בארץ ישראל?
א', תשאל חסידי ברסלב, ב'.
לא, אני שואל כאילו...
אני עונה לך, תשאל חסידי ברסלב, ב'. גם תורת הנגלה וגם תורת הנסתר מגלים לנו כל מיני דברים גלויים ונסתרים, גלויים יותר ונסתרים יותר, ויש לפנינו את המקומות הקדושים, או לפחות את רובם. אני לא בקיא להגיד לך שאת כולם, אני לא יודע, אבל יש מקומות, למשל המשנה במסכת, לא זוכר איפה, מחלקת את קדושת ארץ ישראל לשלוש מדרגות. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, אם אני לא טועה זה מופיע במשנה שם, במסכת כלים. ושם אם אני לא טועה, המשנה מחלקת בין הקדושה שנקראת עבר הירדן, אחרי זה קדושה שנקראת ארץ הגולן, ואחרי זה קדושה שנקראת ארץ יהודה. כן, ארץ ישראל שלוש מדרגות בקדושה באופן כללי. עכשיו, גם בכל אחת מהמדרגות יש קדושות שונות בתוך המדרגות האלה. למשל, ארץ יהודה, יש את כל ארץ יהודה, יש את ירושלים שבין החומות. יש את מקום המקדש, יש מקום... ודאי, ודאי שיש מדרגות מדרגות. אתה אומר, האם יש מקומות שהם קדושים מצד עצמם שעוד לא נחשפו? יכול להיות שכן, לא יודע. לא יודע.
יכול להיות סיטואציה שבה... אם באמת המקום, זאת אומרת, בתורת העולם, כשירושלים, כשאבן השתייה נבראה וממנה נברא העולם, זאת אומרת, ודאי
שבמרחב... מקור הקדושה זה שם.
מקור הקדושה זה שם.
ולכן המאבקים... סליחה רגע, שם. ולכן המאבקים של כל האנושות, שהמרכז זה עם ישראל מול העמים, זה למקום הזה. זה מה שמטריד את העולם. מה קורה שם, באבן השתייה, מקום קודש הקודשי, מקום המקדש. זה שורש הוויכוח. דרך אגב, פעם היה לי רעיון מבריק, שבאמת אני מבין איך נשיא אמריקה עוד לא חשב עליו. תבוא נשיא אמריקה עם רעיון להקים בית מקדש. דור שלישי קוראים מזה היום. דור שלוש וחצי כבר יש. דור רביעי נגיד. בית מקדש דור רביעי, בגודל ובפאר ובאיכות, משהו לא מהעולם הזה. אמריקאי. בנגב. כולל מימון של כל הקורבנות, מכאן ועד סוף ימות ההיסטוריה, של אמריקה. מה אתה אומר לרון כזה? אתם היהודים מספחים את ההיסטוריה של המזרח התיכון, בגלל שאתם רוצים להקים בית מקדש, דווקא במקום שבו יש היום מסגד. אז אנחנו מציעים לכם הצעה טובה. מה הצעה? נבנה בית מקדש בנגב, שברוך השם הרבה אדמות, עדיין שוממות בנגב. נבנה בית מקדש סי הפאר, במימון אמריקאי, כולל כל הקורבנות, עד סוף ימות ההיסטוריה. מה אתה אומר על הצעה כזאת? מעניין.
יהיה
הצעות
עם הבדואים,
הרב. רגע, לא, אבל נגיד שנתגבר על זה. נגיד שנתגבר על זה, מה אתה אומר על הצעה כזאת? מבריק, לא? מבריק, למה לא רלוונטי? למה לא רלוונטי? רגע, 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 תראו לך אם מסבך את צחי. למה לא רלוונטי? הפקיד מהבנק הגיע, עכשיו צריך להסביר למה לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? למה?
יש שהקדושה שלו
היא מקו... למה? אם אני, אם אני, בואו רגע נחזור לפסקה שיש. אבל אם בית מקדש, זה סך הכל מקום של פולחן דתי, לפי התפיסה השכלית הרציונלית. זה מקום שבו עושים סדר פעולות דתיות. הנקראות שחיטה, הקרבה וכדומה. אז מה זה משנה איפה זה? זה לא משנה. אם בית המקדש, כן, סליחה על, 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 על הדוגמה, זה בית מטבחיים דתי, אז את בית המטבחיים הזה אפשר לבנות בכל מקום. והשיטה הרציונליסטית, ההגיונית, של אומות העולם, שתופסת כביכול את הקשר אל, ה, אל, ה, אל הדת כפולחן טכני של סדר פעולות,
חיצוני,
אז בוא נקים בית מקדש במקום אחר. אז איך הם עוד לא חשבו על ההצעה הזאת? לעניות דעתי. כי בתת מודע של התת מודע שלהם, הרי חביב אדם שנברא בצלם, אז גם אצלם יש צלם אלוהים. אז הם מבינים שהקשר אל מקום הקודש ולעבודת הקודש, הוא לא מתחיל מסדר פעולות חיצוני של טכניות כזאת או אחרת, אלא זה משהו שהוא מעבר לזה. יש, כמו שאתה אמרת בצדק, כמו שלמדנו מקודם, המקום גורם, יש קדושה במקום, אז אתה לא יכול, סדר פולחן דתי, חיצוני, טכני, זה לא העניין, זה לא הנקודה. זה חייב לבוא במקום קדוש.
אני חושב שאצל הנוצרים, אצל המוסלמים, זה כן בגלל שהיה שם בן אדם. זה כאילו הבן אדם או משהו שהיה שם כן גורם לזה קדושה
שאצלנו. כן,
בואו נגיד, אין לך מסלבה וכל מיני כאלה... בסדר, בסדר. לא, ובאמת זה פלא על האמריקאים שעוד לא חשבו על הרעיון הזה. אפשר להעביר להם את זה באינטרנט, הרעיון הזה, נראה מה הם יגידו. דרך אגב, זה מאוד מעניין שאני לא יודע אם אתם בקיאים, אבל באיזשהו שלב שברק היה ראש ממשלה בזמנו, אז כמעט הגיעו לסיכום. והסיכום היה, זה היה ממש רגע לפני הסיכום, הסיכום היה שירושלים שלמטה, כלומר כל משהו מהאדמה והר הבית ולמטה הוא של היהודים, וכל משהו מהאדמה ולמעלה הוא של הערבים. לא, זה דבר עמוק מאוד. כל משהו היסטוריה, עבר, לא חשוב, זה של היהודים. כל משהו בניין, התפתחות, התקדמות, של הערבים. וברק לא הסכים. למה לא הסכמת, אדון ברק? באמת מוזר למה לא להסכים. אלא שברקע הפנימי של הדברים, יש איזה שורש של, של, של סלם אלוהים שבארץ. קדושת האדמה שאין אפשרות להסביר את זה ברציונליות כזאת או אחרת. זה ההכרה הפנימית הזאת של התת מודע גדוע, ידועים דברי הרב חרלאפ. שרב חרלאפ אמר, שכשאנחנו אומרים, אם יש ככך ירושלים, תשכח ימינית, לבק לשון לחכים, להזכח, אם לא עלי את ירושלים, על ראש שמחתי. אז בי רב חרלאפ, שיהיו מצבים בהיסטוריה, שאנחנו נעלה, יהיו מצבים של שמחה. יהיו מצבים של כאילו קיבלנו איזושהי מתנה. אבל תמיד אנחנו נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. אם לא עלי את ירושלים, על ראש שמחתי. לכן דרך אגב מסופר שהרב ציודה והרב חרלאפ, כשהייתה בשורה הגדולה על, 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 על הצהרת... הצהרה להקמת המדינה, אז הם לא יכלו לצאת לחורות ולרקוד. איפה ירושלים שלנו? אז אפילו שיש ראש שמחתי, הנה, קמה מדינת ישראל וגם ניצבה, איפה ירושלים? אז הרב חלב והרב ציוד הידוע, לא יצאו לסמוך בחובות, כי ירושלים חסרה. ששת הימים, ברוך השם, הגענו. טוב, עוד לא סיימנו את המלאכה.
גם שם היה חסר.
נכון, לא סיימנו את המלאכה. טוב, יש כאן עוד כמה מקורות. בואו נקרא בריצה מהירה ממש, לא לברר כלום, רק לקרוא. למטה, וכן דברי חז"ל במדבר רבה, ואין לך חביבה מכולם יותר מברכת על הארץ ועל המזון. שכך אמרו חכמים, כל מי שאינו מזכיר בברכת המזון על הארץ ועל המזון, הרי ברכת המזון היא על המזון, למה צריך להזכיר על הארץ? כל מי שאינו מזכיר בברכת המזון על הארץ ועל המזון, ארץ, חמדה, ברית ותורה וחיים, מוזר מאוד, למה? ברית, אם זאת ברית מילה, צריך עיון, תורה, אם זה תורה. לימוד תורה, חיים, זה משהו כללי, למה זה קשור לארץ? אז אומר המדרש, כל מי שלא אמר ארץ, חמדה טובה וחווה, ברית תורה, חיים מזון, לא יצא ידי חובתו. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה עליי ארץ ישראל יותר מן הכל. טוב, עוד מדרש, מכילתא דרבי ישמעאל פרשת יתרו, אני מדלג רק לציטוטים, ויחד יתרו על כל הטובה, רבי אליעזר אומר, בטובת ארץ ישראל הכתוב מדבר. איזה טובה? טובתה של ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל. אמרו לו, עתיד המקום יתת לנו שש, לתת לנו שש מידות טובות. ארץ ישראל, עולם הבא, מלכות בית דוד, עולם חדש, כהונה ולוויה. טוב, הלאה, מכילתא דרבי ישמעאל פרשת בשלח. ארבעה נקראו קניין, ישראל, שמיים וארץ, בית המקדש והתורה. יבואו ישראל שנקראו קניין, לארץ שנקראת קניין. ויבדו בית מקדש שנקרא קניין, בזכותה של תורה שנקראת קניין. אם כן, שש מידות טובות, קניין, הלאה, מחילת דרבי ישמעאל, פרשת בשלח גם כן. ארבעה נקראו נחלה. בית המקדש זה כנראה טעות. לא, זה לא בית המשפט, זה בית המקדש. בית המקדש, ועל בית המשפט נדבר הלילה. בית המקדש, ארץ ישראל, התורה וישראל. מסכת ברכות, דפי, איתן הרבי שמעון בר יוחאי, ידוע, שלוש מתנות טובות, נתן גם בחול ישראל, כל נתנה על ידי ישורים, תורה, ארץ ישראל, עולם הבא. וחזל בראשית רבה, מוטב ללון במדברות של ארץ ישראל, ולא ללון בפלטריות של חוץ לארץ. מוטב ללון בעוני בארץ ישראל, ולא באושר בחוץ לארץ. עכשיו, את כל זה, אנחנו עדיין צריכים להבין מה המשמעות הפנים פנימית של קדושת ארץ ישראל, וזה הרמב"ן הנפלא שלפנינו בחצי השני של הדף הזה. שיעורי בית למחר, נא להכין את הרמב"ן. מחר אנחנו הולכים לגעת אולי סוף סוף בהבנה מה יש בארץ ישראל. מה זאת הקדושה הזאת? מה אנחנו מדברים בדיוק? בסדר? אז נא להכין את הרמב"ן. בעזרת השם, ומחר הדף יהיה שלם יותר.